ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. זה סודות האנשים הבריאים בעולם, וכמידי פרק אני מערכת פה אנשים ונשים שמעניינים ומרתקים אותי, והפעם אישה מיוחדת שזכיתי לפגוש לפני כמעט שנה וחצי או שנתיים במכון ויצמן, דוקטור עדינה ויינברגר ממכון ויצמן, עובדת יחד עם פרופסור ערן סגל, ויש לה עבודה מעניינת מאוד, והיא קשורה לקקי של כל אחד ואחת מכן. זה נראה לך פתיח טוב, עדינה?
כן.
אני בסדר עם קקי. אז כן, אז את פשוט, יאללה, תזרמי מהשאלה שלי. זה נראה לך מספיק ישיר אותם להישאר, המילה קקי?
קקי זה עולם ומלואו, מה זאת אומרת?
עולם ומלואו. אז ברוכה הבאה, עדינה, איזה כיף שהגעת. אז אנחנו שנייה ניקח את המילה קקי ונבין על מה, על מה כולה, על מה המדע מדבר, ואולי בהגה המקצועית זה נקרא מיקרוביום.
נכון.
אז מה זה בכלל מיקרוביום?
מיקרוביום זה אוכלוסיית חיידקי מעי, יותר נכון גאט מיקרוביום, זה אוכלוסיית חיידקי מעי. בעצם המילה מיקרוביום מתייחסת לאוכלוסיות חיידקים באשר הם. יש אוכלוסיות חיידקים על האור שלנו, בפה שלנו, בריאות שלנו, כמעט בכל מקום בגוף שאפשר לעלות על הדעת יש חיידקים, אבל ללא ספק המסה הגדולה ביותר והמשמעותית והמשפיעה היא במעי. יש לנו בערך 1.5 קילו של חיידקים שמתאכסנים במעי. היום זה נחשב כבר כמעט לאיבר אנדוקריני, זאת אומרת, ממש איבר, מכיוון שהוא נמצא שם כל הזמן, הוא מפריש דברים לתוך המערכת העיכול, משם למערכת הדם, ומשפיע על כל מערכות הגוף.
כשאת אומרת משפיע על כל מערכות הגוף, על מה הוא משפיע בעצם?
אז החיידקים משפיעים גם על כלי הדם, משפיעים על המוח, חומרים שמגיעים דרך דופן המעי ישירות למוח, משפיע על השומן שמצטבר בגוף שלנו, ודרך זה משפיע על הלב. יש בעצם אין סוף מחלות, כמעט כל מחלה עכשיו שתצביע עליה, ישנו מחקר שמראה שיש קשר לאוכלוסיית חיידקי המעי. ממש ממחלות של מעי, כמו קרונס וקוליטיס, עד מחלות מוח, כמו מולטיפל סקלרוזיס.
אפשר בעצם לומר שהיום אפשר לנבא את הבריאות שלך, על בסיס, אם אני לוקחת דגימה מאוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו?
כן, זאת אמירה מדויקת. אפשר היום להשתמש בכלים חישוביים שבעצם מנבאים את הסיכוי, או את הסיכון לחלות במחלות מסוימות. יותר, מה שיותר מבוסס היום זה אפשר להבדיל, למשל, להבדיל בין אנשים שיש להם מחלת כבד, שיחסית נפוצה, מחלת כבד, לעומת אנשים בריאים. בדיוק רב אפשר לעשות את ההבחנות האלה.
וואו,
רק דרך הקקי.
רק דרך הקקי. אז אנחנו משיגים את הדבר הזה. אז רגע, שנייה, בוא נבין איך זה בכלל, איך נוצר, איך נוצר האוכלוסייה הזאת, כל החברים האלו.
כן, אז בעצם תינוק שהוא נולד, הוא נולד ללא מייקרוביום ממש. כן, יש לו, הוא מקבל את החיידקים הראשונים שלו מהאור של האימא, דרך הווגינה, החיידקים שמאכלסים את הווגינה ואת האור, ולאט לאט עם הזמן, ובעיקר שהתינוק מתחיל לאכול מזון מוצק, מתחילה להתגבש אוכלוסייה שהיא יותר דומה למה שאנחנו מכירים כמייקרוביום של המעי. בערך בגיל 3, האוכלוסייה מתחילה להתייצב, ועם השנים בגיל ההתבגרות, שוב, כל פעם שיש תנודות הורמונליות כאלה, אז יש גם כן תנודות בהרכב חיידקי המעי, אבל בגדול זה מערכת די יציבה, שמה שמזיז אותה, מה שמניע אותה מהיציבות שלה, זה דברים מאוד גדולים, כמו למשל מחלה ויראלית שמשפיעה חזק על הבטן, כמו למשל כשלוקחים אנטיביוטיקה בכמות גדולה. דברים דרמטיים משפיעים, כן משפיעים על המערכת האקולוגית הזאת, זאת בעצם מערכת אקולוגית.
ובעצם תזונה זה משהו שמשפיע על המערכת הזאת? או על ההרכב של החיידקים?
אז תזונה משפיעה, בהחלט משפיעה על הרכב חיידקי המעי. אני אגיד שאם אנחנו רוצים לראות הבדלים גדולים, אז אם נשנה למשל, לא יודעת מה, נפחית את כמות המזון שאנחנו אוכלים בקצת, אז זה לא ישפיע. אבל אם אנחנו נעבור למשל תזונה צמחונית לתזונה קרניבורית או להפך, אנחנו נראה הבדלים מאוד גדולים בהבדל של ימים, כן? רואים את זה מיד, בכלים שלנו.
ואז למעשה אפשר לומר שאם מישהו משנה תזונה, אז אפשר לפי חיידקי המעי לדעת אם זאת התזונה שמתאימה לו או תזונה אחרת, לפי הפרמטרים האלו?
אז את זה עוד אי אפשר לומר, זה עוד מוקדם להגיד. כן אפשר להשתמש במה שאנחנו רואים במערכת העיכול מבחינת החיידקים, או במה שאנחנו קוראים מבנה המייקרוביום, אפשר להשתמש בו כמידע על האדם. לא בהכרח מידע שאנחנו מבינים אותו עד הסוף. זה כמו מין חתימה כזאת. אפשר לחשוב על טביעת אצבע, שאנחנו יכולים, הכלים החישוביים שלנו, להגיד, אוקיי, שאנחנו רואים טביעת האצבע הזאת, וגובה כזה, ולא יודעת מה, סוכר בדם, בצום, ברמה כזאת וכזאת, ועוד כמה פרמטרים, אנחנו יכולים להגיד שתזונה מסוימת מתאימה לבן אדם הזה, אבל רק מלהסתכל על המעי, אנחנו עוד לא שם. רק מלהסתכל על המייקרוביום, אנחנו עוד לא שם.
אז בעצם זה עוד פרמטר כדי כן. לנבא את הבריאות הכללית שלה?
בהקשר לתזונה, זה בטוח עוד פרמטר, זה לא הפרמטר היחידי. כן, זה נכון.
ואם אני ככה רוצה לדעת איך אני יכולה להשפיע על הרכב, על המקרוביום האישי שלי, אני מניחה שכל אחד יש לו ממש טביעת אצבע משלו.
נכון. איך עושים את זה? אז ההחלטה של מה הם חיידקים טובים ומה הם חיידקים רעים או פחות טובים, היא מאוד מסובכת. וזה לא משהו ש... בוא נגיד, זה לא פופולרי. כשאני באה להסביר את זה לקהל הרחב, אז פה אני כבר נתקלת בעולם של מסרים מורכבים. כי כמו שאמרת בתחילת השיחה, זאת חזית המדע. באמת זאת חזית המדע. ומה אומר, כשאני אומרת את המשפט הזה, חזית המדע, זה אומר שכנראה שיש לנו יותר שאלות מתשובות בשלב הזה. זאת אומרת, זה מדע די צעיר, נגיד 10-15 שנה.
לגמרי צעיר.
כן. אז להגיד מה, איזה חיידקים טובים בשבילך, אנחנו עוד לא יודעים להגיד. אנחנו יודעים להגיד איזה משפחות של חיידקים צריכים להיות במעי של כל בן אדם. ואיך לעודד אותם טיפה, אנחנו גם יכולים להגיד את זה, שוב, בהסתייגות, כן? זה באמת באמת עולם עדיין חדש.
ונגיד שאני שותה אנטיביוטיקה, והרופא אומר לי, את שומעת, תקחי יחד עם זה פרוביוטיקה.
כן.
אז זה בהכרח משהו שיסייע לי? יש פרוביוטיקה כזאת שתסייע לי מישהו אחת ואחת, כי לפי מה שאת אומרת, כן. יש פה עניין.
יש פה עניין. העניין הוא שאנחנו מאוד מאוד שונים, כן? לכל אחד במעי יש סדר גודל, בממוצע אני אומרת, כ-200 מינים שונים של חיידקים. לפעמים 300, לפעמים 100. שונים ביני לבינך, וההרכב ביניהם הוא גם משמעותי. זאת אומרת שיש לי נגיד 10% של זן אחד ועוד 10% של זן אחר, ולך יהיה לאותם זנים 2% ו-2% זה כבר הבדל, זה כבר הבדל משמעותי. בגלל שיש לנו הבדלים מאוד מהותיים בין כל אדם, עכשיו לבוא ולהגיד שהעשרה החיידקים האלה שיש בתוך הפרוביוטיקה, ישבו טוב על כל אחד מאיתנו, זה wishful thinking. זה לא תמיד מצליח. ולמה זה לא תמיד מצליח? כי החיידקים האלה הם צריכים להיות, זאת אומרת, חלק ביניהם אנחנו יודעים, החיידקים שמוכרים אותם כפרוביוטיקה, אנחנו יודעים שהם טובים. כן? אנחנו יודעים שהם מועילים. אבל כל אחד מאיתנו, בגלל ההרכב השונה, ובגלל המערכת החיסונית, שבעצם מעצבת את הרכב החיידקים, וחייבים להגיד שהרכב החיידקים משפיע על עיצוב המערכת החיסונית, זאת אומרת, יש פה יחסי גומלין בתוך הגוף שלנו, אז אותו חיידק, הוא צריך להיות מסוגל לחיות בין שאר החיידקים שיש לי, וגם המערכת החיסונית שלי צריכה לאפשר לו לחיות אצלי, וזה לא תמיד קורה. אז מה שראו במחקר שנעשה במכון ויצמן, בשיתוף הקבוצה שלנו, ביוזמת הקבוצה של פרופסור רן אלינב, הם עשו מחקר שבו הם נתנו לאנשים אנטיביוטיקה ופרוביוטיקה, ואז הסתכלו לראות מה קורה עם המייקרוביום שלהם. ראו שבעצם המייקרוביום הטבעי שלהם לא מתחדש כשנותנים פרוביוטיקה. הוא נדחק הצידה על ידי אותם חיידקים של הפרוביוטיקה, בניגוד מוחלט למה שהיית רוצה. את לוקחת פרוביוטיקה כדי לחזור לעצמך אחרי שלקחת אנטיביוטיקה.
נכון.
נכון? זה לא מה שנצפה. מה שנצפה זה בדיוק ההפך, שאת מתעכבת בחזרה למייקרוביום הטבעי שלך אם לקחת פרוביוטיקה.
בעצם הגוף יודע לעשות את זה לבד. הוא יודע להחזיר את האיזון לבד.
הוא יודע להחזיר את האיזון לבד. שוב, בהינתן שאנחנו מדברים על אנטיביוטיקה רגילה, שרוב בני אדם לוקחים, אם יש זיהום כזה או אחר.
זה לא רק אנטיביוטיקה, זה גם, נגיד, הפרוביוטיקה היא מאוד מסווגת לפי, זה פרוביוטיקה נשית, רק לעניינים, כן, אז, כן. אני, אז אני לא יודעת כמה זה שיווקי, אני מסתבר עכשיו שכן, כן, נגיד את זה.
כן.
וגם יש בזה 25 אלף זנים ובאחר, אז
נכון, אז זה כמובן, נכון, הכמויות יכולות להשפיע, ואנחנו גם, אנחנו לא יודעים בסוף היום עד כמה החיידקים האלה בעצם מצליחים להישאר בתוך הגוף של אותו אדם. זה מאוד מאוד אישי.
ואז עכשיו זה פתאום מצחיק אותי, כי כבר דיברנו על שיווק, אז יש את כל היוגורט פרו.
נכון, נכון. נכון.
וכל, יש מלא פרו.
כן.
ואנחנו אומרים פרו, אז יכול להיות שיש פה משהו טוב. אז,
כן.
או האקטימל הזה של הילדים, טוב, אז נעזוב שנייה את הסוכר, כן? אבל, סדר, אבל
אי אפשר לעזוב את הסוכר, פשוט אי אפשר.
לא, אבל אני שנייה רוצה להתייחס לחיידקים, יש אמת שם, או שזה באמת, הכלי השיווקי הזה עובד עלינו פסיכולוגית?
ברור שעובד עלינו פסיכולוגית. יש שם חיידקים שהם טובים לנו. יש באמת חיידקים שנמצאים ביוגורט, הם טובים לנו. לרובנו לפחות, הם טובים, אז זה לא דבר, בוא נאמר, זה לא דבר רע לאכול יוגורט שיש בו חיידקים, הכל בסדר. גם ביוגורט רגיל יש חיידקים, גם במלפפונים חמוצים יש חיידקים, ובכלל בכל מיני מזונות מוצסים, וזה טוב וזה בריא ומומלץ. אז כאילו לא בהכרח שווה לרוץ ולשלם פי שניים על גביה של יוגורט.
שרשום עליו פרו.
כן, אפשר לקבל את זה מהרבה מקורות אחרים.
ואם כבר דיברנו על חומרים מוצסים, כמו באמת חמוצים, וכל מה שאנחנו ככה מציסים יודעים לעשות את ההצסה, ואז נוצרים שם החיידקים, האם זה, יש איזה מחקר שכן מראה על שיפור חיידקי המעיים?
אני לא מכירה, אבל אני לא אתפלא אם יש מחקר כזה, כי באמת העולם הזה של מחקר של חיידקים וההשפעה שלהם על הבריאות, הוא מתפוצץ, הוא ממש לשמחתי, כמובן. אז אני לא יודעת לספר לך על אחד כזה, אבל יכול להיות שכן. מחקר, הסיפור עם מחקר על חיידקי מעי והשפעה שלהם על הגוף, זה שזה מחקר מורכב. זאת אומרת, צריך הרבה סוגים של יכולות כדי להרים אותו, ולכן למרות שהוא מאוד נפוץ בעולם, הוא לא, אפשר לעשות אותו בכל מעבדה שהיא. אז עדיין יש לו עלויות לא מבוטלות, וכדי לראות השפעה על, על הגוף, צריך לעבוד עם רופאים, זה כבר נהיה, זה נהיה יותר מורכב.
אז למעשה, לפי מה שאת אומרת, בקופת החולים, נגיד, לא יודעת, עשור מהיום, כדי לנבא את המחלה שלך, לא מספיק לקחת רק בדיקת דם ובדיקת שתן, אלא גם אולי בדיקת צואה.
כן.
חד משמעית. ביחד.
חד משמעית, כן.
אז זה לא רחוק היום.
ממש, כן, ממש לא רחוק. אני, כן, אנחנו רואים התחלות של סימנים של זה, יכולת להפריד בין סוגים שונים של, זאת אומרת, בין אנשים שיש להם מחלה כזאת או אחרת, והכי היינו רוצים זה לנבא, כדי שאפשר, זאת אומרת, לנבא מראש ולעשות סקרינים כאלה, כמו למשל סקרין שעושים לסרטן המעי, כן? אז יש את הסקרין של האדם, דם סמוי בצואה, שכל מי שהוא מעל גיל 50, כדאי לו לעשות את זה. אז היינו רוצים לעשות סקרין מהסוג הזה לכל מחלה, כן? שיש משמעות במניעה. זאת אומרת, לא שיש משמעות, אלא שיש תרופה. או שיש, נגיד, אם אתה יודע שסרטן הריאות מאוד מושפע מאישון, כן? תפסיק לעשן. אז יש כל מיני סוגים כאלה של מחלות שאנחנו יכולים פשוט בהתנהגות למנוע אותן.
ויש סוג הצואה שאני ככה סליחה על ה...
כן. מידת נקרא לזה הידרציה, כמה מים יש.
בדיוק.
כן. האם זה מקושר לבריאות? יש מחקרים... שכן, שבדקו את השאלה הזאת, יש דבר כזה שנקרא בריסטול סקור, זה ממש מדעי לגמרי.
אז אפשר לדבר, אפשר לדבר על קאקי בצורה פתוחה.
כן, כן. בריסטול סקור הוא מדד, פשוט מספר פשוט בין, נדמה לי, 1-7, שאתה מגדיר את מידת הסמיכות.
סמיכות של,
של הצואה. ויש מחקרים שהראו שיש קשר בין מידת הסמיכות לבריאות של המעי, ודווקא זה מה שנקרא counter intuitive, כאילו הראו שיש קשר, זאת אומרת שככל קקי יותר סמיך, ועם פחות מים, ככה הוא יותר בריא.
כן.
אז אם יש לנו בראש את המחשבה על... הצירות ויובש וכמה נורא.
כן.
אז הצירות, כן, זה לא נעים.
אז אני פעם אמרו לי, יש מדד. אם את מנגבת עם הנייר וזה יוצא טוב ויוצא לא מלוכלך הנייר, אז סימן שהקקי טוב.
שבריא, כן.
כן, ככה זה...
משהו כזה.
טוב, אבל זה די עושה לי שכל, כי שלשולים וכאלה הם בדרך כלל מיוחסים לכל מיני...
נכון, דלקות, כן.
ומקומות אחרים. אז אוקיי, אז דיברנו על הסמיכות של הקקי.
כן.
צריכה באמת, אצל ילדים זה שונה, כי נגיד אצל ילדים הסמיכות היא תמיד רכה יותר.
כן, זה נכון. אני לא מכירה מחקר שנעשה אצל ילדים. טוב, את יודעת, במחקרים יש תמיד הטיות מאוד קשות. על גברים לבנים יש הכי הרבה מחקר, אחר כך על נשים, אחר כך על מיעוטים, ואחר כך על ילדים.
באמת? למה?
פשוט הזמינות, זמינות של הנשואי המחקר, היא הולכת ופוחתת, ככל שכן, אני חושב, פעם איפה, מה היו עושים? היו לוקחים את הסטודנטים לרפואה, ועושים עליהם ניסויים באוניברסיטאות. כמובן שאנחנו כבר הרבה שנים לא במצב הזה, ועושים ניסויים קליניים נרחבים, ומבינים את המשמעות של גישה גם לאנשים עם גנטיקה שונה, כן? מה שנקרא מיעוטים, בארצות הברית, כאילו, יש הרבה סוגים של אנשים עם רקעים גנטיים שונים, ממש מקפידים על זה, לצרף אותם, בייחוד בניסויים קליניים שמתייחסים אחר כך לאישורים של תרופות. וילדים, ניסויים בילדים, זה תמיד יותר מורכב ודורש אישורים יותר נוקשים, כן?
מעניין גם, כי אם אמרת בהתחלה שבכלל הקיבוע של אוכלוסיית חיידקי המעי אצל ילדים לוקח לזמן, אז יכול להיות שהיא מתבססת רק בגיל 6-7.
כן, היא עוברת, היא לא קבועה. היא לא קבועה כמו שהיא קבועה אצל אנשים מבוגרים. השינויים הכי גדולים נעשים ב3-5 שנים הראשונות.
ותגידי, יש לנו איזה נורות הזהרה לגבי ככה לבחון את את הצואה שלנו ולהבין שמשהו שם לא בסדר?
יש חיידקים מסוימים שאנחנו מזהים באסוציאציה עם סרטן מעי. עם מחלות מעי קשות. יש כן. לגמרי.
אבל זה במעבדה, שאת עושה את הריצוף הזה, נכון?
נכון.
אבל אני פה בבית, באסלה שלי,
לא.
אין לי סיכוי.
אין לך. לא, זה לא שם. יש, לפעמים כאילו אני רואה חיידקים מסוימים, ואני אומרת לעצמי, אוי ובוי. אבל אין לי מה לעשות עם זה, כן? כי זה לא דברים שהם נמצאים בעולם הקליני. זאת אומרת, זה לא דיאגנוזה מאושרת. זה לא, אם אני אבוא לרופא ואני אגיד לו, תשמע, ראיתי בצואה של הפציינט שלך את החיידק הזה והזה, הוא אגיד לי, מה את רוצה שאני אעשה עם זה? זה לא...
בגלל שזה מחקר חדש? זאת הסיבה?
בגלל שזה עוד לא נכנס לפרקטיקה, הדברים האלה. כן, הם צריכים להיות... זאת אומרת, אני יודעת אולי, כי קראתי איזה 3 מאמרים, אבל אולי ה3 מאמרים האלה לא נעשו על מספיק אנשים, ו... תראית, כל, בתוך עולם הרפואה, כל דבר כזה צריך להיבדק בצורה מאוד מאוד קשיחה. ועד שזה לא נבדק ולא נכנס לרפואה, לעיתונות הרפואית, זה לא מתקבל. כן.
כן, טוב. אני, ככל שאני מראיינת יותר אנשי מדע, אני מבינה כמה פוליטיקה יש בתוך... כל המחקרים האלו, ולכן, איך אמר פה דני קרת שהתארך פה שבוע שעבר, אין לי מונופול על האמת.
זה נכון. זה נכון. זה חלק ממה שאנחנו עושים בלהיות מדענים. כן. אין לנו, מה אנחנו עושים בבוקר? אנחנו הולכים ועושים ניסויים, ומספרים לעולם על הניסויים ועל המסקנות שלנו עם הניסויים, לעולם המדעי. שולחים את זה כמאמרים, כן? לעיתונות המדעית. וכך עובדת השיטה המדעית, בא חוקר שזה מעניין אותו, ומנסה לחזור על הדברים שאני עשיתי, או מנסה לבנות ניסוי מתוך המסקנות שאני הגעתי אליהם. וככה הדבר הזה עובר פרופגציה, כן, ממעבדה למעבדה. אם יש בזה אמת, ואם זה משהו שאם תפסתי איזושהי אמת פיזיולוגית או ביולוגית, זה יתבסס. ואם לא, זה ילך לפח ההשפעה של המדע, שהוא יותר גדול מהדברים שהתבססו.
כן, רציתי לומר, אני מניחה ששם יש יותר הרבה ממה שבסופו של דבר התבסס. אבל אז אני שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות כדי לשפר את הרכב חיידקי המעי שלי? לי יש, לפני שאני רואה את הצואה שלי. כי בסוף הצואה זה הנתון. זה הנתון של המכלול של ההתנהגויות שלי.
נכון. אז אני יכולה להגיד לך דברים שאת בטוח יודעת. תאכלי מזון עם סיבים. זה מאוד בריא. אז... כן, סיבים תזונתיים הם כאלה שמעודדים גדילה של חיידקים שהם טובים לנו. ולהימנע ממזון תעשייתי שבעצם...
שאת אומרת סיבים תזונתיים זה כאלה שנמצאים בדגנים או...
כן, בדגנים, בירקות, כן. בפירות. כן, כן, כן. וכמה שפחות להימנע ממזון תעשייתי. זאת אומרת, החומרים המתחלבים וכל מיני חומרים שמכניסים למזון תעשייתי כדי לייצר אותו באופן מתועס.
שאז מה הם עושים לה?
הם פוגעים, הם גם יכולים לפגוע בחיידקים עצמם, אבל גם פוגעים ברירית של הברירית של המעי. וברגע שיש פגיעה ברירית של המעי, יש בעצם חשיפה לחיידקים שלא אמורים הם לא אמורים להיות במגע עם העולם הפנימי שלנו, מעבר לדופן המעי. והדבר הזה יוצר דלקות. ודלקות זה ההתחלה של כל...
מחלה.
כן.
דלקתיות.
כן, יש הרבה מאוד מחלות שהיום בעצם לא הכל מוכח, אבל יש איזה אפילו מחלות לב, מחשבה שיש דלקת בבסיס של בבסיס של המחלות האלה. אז בטח ובטח במעי, כשיש חשיפה לחיידקים, זאת אומרת שאנחנו עושים משהו שפוגע ברירית הזאת, שהגוף שלנו מייצר, אבל אנחנו פוגעים בה באופן קבוע, תהיה חשיפה לחיידקים, הגוף יגיב, מערכת החיסונית תגיב נגד החשיפה הזאת לחיידקים, וזה יוצר דלקת.
ואם אנחנו מדברים על תזונה, בואי נדבר רגע על הגיוון, כי הרי כל סוג מסוים של מזון מייצר חיידקים אחרים.
תראי, בגדול, שאלה טובה, שאלה טובה. הגיוון הוא מאוד חשוב, לא רק בשביל החיידקים, אלא גם בשביל המינרלים והוויטמינים, והחומרים השונים שהגוף שלנו ביחד עם החיידקים, יודעים להוציא מתוך המזון. וגם בשביל החיידקים, אנחנו כן יכולים לראות, יש מדד, יש שני מדדים מאוד מאוד פשוטים, שאנחנו מקשרים אותם בכלל, אנשים שעוסקים בתחום הזה של חקר המייקרוביום, ובייחוד חקר המייקרוביום של המעי, מקשרים את שני המדדים האלה לבריאות וחולי. מדד מספר אחד זה מדד האושר. מה זה אושר? פשוט לספור כמה סוגי מינים יש לך. כמה מיני חיידקים יש לך. אנחנו אמרתי בתחילת השיחה שיש לנו בממוצע 200 מינים שונים. כן, כל מין יש אותו בכמויות. כמובן, דיברנו על קילו וחצי.
קילו וחצי.
אבל סדר גודל של 200 מינים שונים. אנשים שיש להם פתאום 50 מינים, הם כנראה בבעיה. ואנחנו יכולים, רואים את זה בהמון סוגים של מחקרים, בהקשר של קבוצות של אוביס, של אנשים עם השמנה חולנית מול אנשים בריאים, אנשים סוכרת מול אנשים בריאים, אנשים עם מחלות לב. תמיד רואים את הדבר הזה שאצל אנשים בריאים יהיה יותר מינים.
יותר מינים.
יותר מינים. מדד האושר יהיה גבוה יותר. מדד נוסף, שהוא גם פשוט, נקרא מדד המגוון. מה זה מגוון? זה, יכול להיות שיש לי 200 מינים שאני יכולה לזהות, שוב, בשיטות שלנו, אנחנו יודעים לזהות 200 מינים, אבל יש לי מין אחד שהשתלט על 90% מהסביבה. זאת אומרת, על כל 100 חיידקים, 90 חיידקים זה מהמין הזה, נגיד E-coli, ועשרת החיידקים האלה מתפזרים, עשרת האחוזים הנותרים מתפזרים על כל השאר. זה אומר שבפועל, אמנם יש לי הרבה, לכאורה יש לי עושר גדול, אבל הפיזור, החלוקה של חלוקת השלל בין החיידקים היא לא אחידה, ויש אחד שהשתלט, או שניים או שלושה שהשתלטו. ככל שהמגוון יותר נמוך, כך זה מקושר לחולי. אז אנחנו רוצים שהמגוון שלנו יהיה
גבוה. עשיר יותר.
עשיר, כן, שיהיה אם אפשר לחשוב על עוגת, על גרף פאי, על עוגה שמחלקים אותה למשולשים, כן? אז ככל שהעוגה הזאת היא מחולקת בצורה יותר שוויונית, כך יותר טוב. זה מדד המגוון. וככל שהיא מחולקת ליותר חתיכות קטנות, זה גם יותר טוב. והמזון, בוודאי שככל שאנחנו נאכל בצורה יותר מגוונת, אנחנו נקבל, אנחנו נאפשר עושר יותר גדול.
עושר יותר גדול.
כן.
אז הגיוון הוא לא רק הרכב המזון, אלא גם הגיוון.
גם הגיוון, כן, המגוון.
אוקיי, אז זה עוד משהו שחשוב ככה שיאמר. מה עוד אני יכולה לעשות כדי לשפר את אותם חיידקים?
את החיידקים שלך? יש גם עבודות שמראות על פעילות גופנית, כמה לא מפתיע, שגם פעילות גופנית משפרת את סוג החיידקים, את ההרכב. איך כל הדברים האלה לא מפתיעים? לאכול טוב, לעשות פעילות גופנית, הדברים האלה הם, אנחנו יודעים אותם מזמן, אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי גם במדדים של המייקרוביום שאנחנו יודעים למדוד, גם במדדים הפשוטים וגם שאנחנו מסתכלים על חיידקים מסוימים. אז כולנו יודעים את זה. כולנו יודעים את זה כבר מזמן, אנחנו מקבלים את כולנו, זאת אומרת, לא במדע.
כן, נחלת הכלל, זה המיינטננס
שלנו. אנחנו יודעים שזה הדבר הנכון.
לדעת זה לא מספיק.
לא מספיק, צריך לעשות.
לדעת זה לא מספיק. בואו נדבר רגע על השתלת צואה, שזה גם כן תחום מרתק.
כן, זה תחום מדהים.
שהוא קצת מגעיל, אם אתה חושב על זה, אבל בסדר, תלוי איך אתה תופסת, צריך לעשות ריפריימינג.
נכון. אני אגיד שאולי בעוד 20 שנה, שבאמת נבין מה קורה שם, כי אנחנו עוד לא מבינים, אז אנחנו נוכל לייצר רפואה יותר, נגיד, אלגנטית, ולבודד את החיידקים, או את קבוצות החיידקים הרלוונטיות מהצואה הזאת ולתת אותם, או את החומרים הספציפיים שהם מייצרים ולתת אותם. אנחנו לא שם.
אז בינתיים ממש לוקחים...
בינתיים משתמשים ממש בקקי. איך עושים את זה פיזית?
וגם איך לוקחים מאותו אדם לאדם אחר? איך זה עובדו מאדם ל...
כן, יש כמה דרכים. יש מה שנקרא הטרולוגוס, זאת אומרת, מתורם לאדם חולה, או מהאדם עצמו, לפני שהוא עובר איזשהו טיפול, עובר את הטיפול ואחר כך מקבל השתלה של עצמו. ובעצם היום כבר יודעים לעשות את זה פחות מגעיל, ומבודדים, עושים איזה בידוד כזה, נגיד, מפרידים את החיידקים מכל הדברים האחרים, ועושים, ממש עושים לזה קפסוליזציה, שמים את זה בתוך קפסולות. אז את לא מרגישה שאת...
את שותה את זה?
כן.
אומייגאד.
כן, זה ממש קפסולות.
את שותה את זה דרך הפה, זה יצא מהתחת של מישהו, ואת שותה את זה דרך הפה.
אמת.
וואו. טוב.
אנשים עושים את זה. יש היום המלצה אחת ברפואה להשתלות צואה, והיא במקרה של זיהום של חיידק שנקרא C-Diff, קלוסטרידיום דיפיציל. החיידק הזה מופיע אצל אנשים שמתאשפזים לעתים תכופות וחשופים להרבה טיפולים של אנטיביוטיקה, וחלק לא מבוטל מהאנשים האלה, אני רוצה להגיד אולי חצי, אולי קצת פחות, לא מגיבים לאנטיביוטיקה. זאת אומרת, החיידק הזה משתלט להם על המעי, אם אנחנו נסתכל על איזה חיידקים יש להם במעי, נמצא אחד. הוא משתלט להם על המעי וגורם להם לשלשולים אין סוף כל היום בשירותים. ולא מגיבים לאנטיביוטיקה. מה שעוזר להם ל-100% מהמקרים, שזה באמת גם אירוע נדיר ברפואה, שיש לך משהו שעוזר ל-100% מהמקרים. זה השתלת צואה. במקרה הזה, אנשים שלא מגיבים לאנטיביוטיקה יכולים לקבל השתלת צואה, והם ירפאו לחלוטין
מהבעיה הזאת. אז מה עם מחלות מעי, כמו קרון, קוליטיס, שהם גם מייצרים המון המון שלשולים?
נכון, מה עם הצרות האחרות? אז יש ניסויים, אין הצלחות, בגלל שיכול להיות שהבעיה היא נובעת ממקורות אחרים, שלא משנה איזה סוג של חיידקים את תשימי שם, הגוף יתקוף אותם. אז אני לא מכירה הצלחות, יש, נעשים ניסויים כאלה בכל העולם, לא מכירה הצלחות מסחררות של הדבר הזה. לעומת זאת, יש תחומים אחרים שכן רואים הצלחות, כמו למשל, במקרה של ניסוי שערך גל מרקל בשיבה, עכשיו הוא בבלינסון, על חולי מלנומה. החולים האלה, סרטן האור, מלנומה, בעצם קיבלו טיפול אימונותרפי, הטיפול הזה לא עבד עליהם, והשתמשו בהשתלות צואה מאנשים, גם חולי מלנומה, שהטיפול כן עבד עליהם.
וואו.
ולקחו את הצואה של האנשים האלה, נתנו לאנשים שלא הגיבו לטיפול, וזה עזר להם לתגובתיות לתרופה, שזה מדהים. אז זה באמת קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, זה התחלה, אבל זה באמת... מסעיר את הדמיון שחושבים מה אפשר לעשות יחסית בקלות. כי אין פה משהו מסובך.
זה גם לא איזה פרוצדורה פולשנית.
לא, נכון. אז היום אנחנו חושבים, אנחנו במעבדה שלנו חושבים על סוג כזה של ניסויים. ויש שני מקומות שאפשר לחשוב עליהם בהקשר של חולי סרטן. צד אחד זה אנשים שהם כמו הניסוי שתיארתי, לעזור לתגובתיות לטיפול. ושם אנחנו באמת, אנחנו לא יודעים כלום. זאת אומרת, המנגנונים, אנחנו לא יודעים אותם. וצד אחר זה לעזור להם להתמודד עם תופעות לוואי. אז צד אחד של התגובתיות לטיפול, ברור שהיינו לוקחים השתלה צואה מתורם. אבל תגובה לתופעות לוואי, מה שאפשר היה לעשות זה לשמור צואה מלפני הטיפול, ולתת אותו למטופל אחרי הטיפול, או במהלך הטיפול. כי הרבה פעמים אנשים שעוברים טיפולים כימותרפיים סובלים בעצם בעיות במערכת העיכול. אז אם אתה יכול לשמור את אוכלוסיית החיידקים שלהם, ולטפטף להם אותה כל הזמן כדי שלא יאבדו אותה, או לתת בתום הטיפול, אז יכול להיות שזה מאוד ישפר את איכות החיים שלהם.
וזה ממש מביא אותי לנקודה הזאת שדיברנו על הפרוביוטיקה שניתנת לכל הכלל האוכלוסייה, והיא לא באמת פרטנית לכל אחד שצריך אותה, כי פה את מדברת על מישהו שריפה את עצמו, למישהו שכרגע רוצה להחלים עם אותה בעיה ספציפית.
נכון. אז פרוביוטיקה בוודאי שהיא לא רלוונטית במקרה הזה, כי היא בעצם אוכלוסייה מלאכותית לחלוטין, של חיידקים. תמיד כשאנחנו מדברים על חיידקי גוף, מייקרוביום, אנחנו מדברים על אוכלוסיות. אנחנו לא מדברים על חיידקים בודדים, והאינטראקציה בין האוכלוסייה היא מאוד משמעותית לקיומה. אתם יכולים לחשוב על כל מערכת אקולוגית, אפילו בשטח, כן? בשטח הפתוח, יש את שרשרת המזון, יש את זה את אלה שאוכלים רק את הצמחייה, יש את אלה שאוכלים את
התופרים
וכו' וכו'. נכון? קורה משהו דומה, הם לא, אמנם לא אוכלים אחד את השני, חיידקים, אבל קורה משהו דומה גם בתוך האוכלוסייה הזאת. אז אם את פוגעת בחיידק אחד, יכול להיות שמשהו יפריש, הוא היה אוכל של חיידק אחר. וככה אפשר בעצם להפר את האיזון באוכלוסייה שהייתה טובה ובריאה. עכשיו אני נגיד שאני יוצרת איזושהי אוכלוסייה מלאכותית במעבדה של פרוביוטיקה, נותנת אותו, נותנת לאנשים. אין לי שום ערובה לכך שבייחוד אצל אנשים שהשמדתי אצלם את מערכת, את כל המייקרוביוטה בגלל טיפולים, אין שום ערובה לכך שהמערכת המלאכותית לגמרי הזאת תישמר בהרכבה אצל הבן אדם הזה. כלום. אין שום דבר שמבטיח לי את זה.
אז זה גם...
לכן יש משמעות למייקרוביום שלי.
וזה בעצם ההבדל, זה בין,
נכון.
בין פרוביוטיקה שזה מלאכותי לגמרי, נכון. לבין השתלת צואה, שזה בעצם חיידקים שיצאו מגוף.
אוכלוסייה מאוזנת, כן, כן. כמובן שיש את העניין של האם האוכלוסייה הזאת, שהיא טבעית, וקבוצת החיידקים הזאת יודעת לחיות אחת עם השנייה, איך היא תתמודד במאי של בן אדם אחר. כמו, כן, זה לא כמו השתלת איבר, להבדיל, זה, זאת אומרת, מנגנונים אחרים לגמרי. אבל בסוף, גם פה, יש מערכת החיסון שהיא תאפשר או לא תאפשר לחיידקים מסוימים לחיות, כן? מערכת החיסון היא מאפשרת. זה שהחיידקים חיים בתוכנו, אומנם מופרדים, כן, בתוך הצינור הארוך הזה, מהפה ועד, ועד הטוסיק, מופרדים, אבל עדיין זה בתוכנו וזה בא במגע מסוים. מערכת החיסון מאפשרת חיידקים מסוימים ולא מאפשרת חיידקים אחרים.
טוב, זה רק מחזיר אותנו למקום שהגוף שלנו כל כך חם, ואנחנו רק צריכים להניח לו ולעשות את
ממש,
הכי טוב.
ממש, אני כל כך, כן, אני מסכימה לגמרי עם המשפט הזה.
כי את יודעת, אנחנו נסים כל הזמן למצוא פתרונות חיצוניים, ובסופו של דבר זה כמו חום שעולה, וזה מנגנון הגנה של הגוף לגמרי, ואנשים ב-37 כבר אקמולים, ובמקום לאפשר לגוף לעשות את מה שיודע הכי טוב, להילחם למעננו, לטובתנו.
נכון.
וזה באמת מה שאת אומרת על האוכלוסייה. לקחת אנטיביוטיקה, בסופו של דבר הגוף ידע להחזיר את התפקוד
והאיזון. הגוף ידע, כן. כן, וכמובן אנטיביוטיקה זה כלי סופר חשוב, שחס וחלילה לא ישתמע מפה. זה, אם אפשר להגיד, קצת מחוץ לעניין, אבל אני אגיד את זה ששני הדברים החזקים ביותר שהרפואה המודרנית הביאה לאנושות, זה אנטיביוטיקה וחיסונים. אלה שני הדברים, זה ככה מאוד עכשווי להגיד
כן,
את זה.
כן, רציתי אבל... להגיד, זה מאוד מאוד בוער הנושא
זה הזה. זה מאוד בוער, אבל נכון, אבל אם היית שואלת אותי גם לפני שנה, הייתי אומרת לך את אותו דבר. שני הדברים שעיניו את האנושות בצורה בלתי רגילה, קדימה וחוצה ממחלות.
והגדילו את תוחלת החיים.
נכון, נכון.
ובגלל זה אנחנו, זה מה שאנחנו עושים בפודקאסט. הבנו שתוחלת החיים, הגיל הכרונולוגי שלנו גדל, אבל אנחנו רוצים לשמור על הגיל הביולוגי שלנו.
באיכות, כן.
ועל האיכות שלו. אז
נכון.
זה בעצם כל מהות הפודקאסט וכל הפרקים פה, זה באמת להבין מה אני יכולה לעשות כדי להגיע לגיל בוגר עם תפקוד אופטימלי.
אז אני יכולה לספר לך שחלק ממה שאנחנו עושים במחקרים שלנו זה להסתכל על הגיל הביולוגי. אנחנו ממש משתמשים בזה. כי מכל מיני סוגים של מידעים שאנחנו אוספים על אנשים, על המערכת החיסונית ועל המייקרוביום שלהם במעי, ועל מדדים שונים בדם שמודדים, תמיד אפשר לראות שיש אנשים שהמדדים שלהם אופייניים לגיל, ויש אנשים שהמדדים שלהם אינם אופייניים לגיל, לכל הכיוונים. זאת אומרת, אנשים צעירים שיש להם מדדים זקנים, ואנשים מבוגרים שיש להם מדדים צעירים. אז יש לגיל, יש השפעה בעצם מאוד מאוד חזקה, זה הסיגנל הכי חזק שאנחנו רואים בדאטה שלנו, באמת יש שני סיגנלים. מין? זאת אומרת, מגדר וגיל. ולגיל יש השפעה מאוד 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 חזקה על הדברים שאנחנו, המולקולריים שאנחנו מסתכלים עליהם, על החיידקים ועל המדדים השונים של הדלקת שאנחנו יכולים לזהות בדם, ועל המערכת החיסונית שאנחנו יודעים למדוד אותה בכל מיני צורות. ובגלל שבממוצע יש השפעה מאוד גדולה של הגיל, אנחנו יכולים לראות את האנשים האלה שפתאום סוטים מהממוצע, וככה אפשר להגדיר גיל ביולוגי. זה מדד מאוד חשוב.
יש ממש מדד למדוד גיל ביולוגי, מעבר למה שאת אמרת, כמו מין שעון כזה.
אז אפשר, את יכולה להגדיר את זה על כל דבר. על כל דבר פיזיולוגי שאת מודדת בעצם, גיל ביולוגי, נכון? כי אני לא יודעת בדיוק על איזה מדדים את מתייחסת אליהם. בטח יש מדדים שהם מאוד מאוד משפיעים, כמו למשל המצב הקרדיו-וסקולרי, למשל המצב המטאבולי, כן, שמשפיעים באופן, או עצמות.
שבסופו של דבר עושים איזשהו כן. ריינג' כזה, ומבינים
נכון.
בני כמה התאים שלנו.
בדיוק. והגוף בכללותו. והמוח. כן, כן. אנחנו רואים את זה כל הזמן. זה מאוד... עמוד דווח כזה, איך להגיד. זה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחפש סיגנלים בדאטה שלך, מה זה סיגנלים? זה בעצם אותות כאלה, בתוך כל מיני, אנחנו מסתכלים על מדדים מולקולריים, שזה אומר, אפילו קשה לי להסביר את זה עכשיו, כן? זה כל מיני מולקולות קטנות, שרצות בדם, או אפילו בתוך המעי, או כל מיני סמנים כאלה בתוך הגוף, אותות בין תאים. אנחנו נשים, זה סיגנלים מאוד מאוד קלושים, מאוד קשה לזהות אותם. אחד הדברים שמקשים עלינו, זה הגיל.
הגיל.
זה הסימנים של הגיל, שאנחנו רואים בכל דבר.
מדהים. אז הנה, גם פה מודדים את הגיל הביולוגי.
נכון.
בוא נדבר קצת על המחקר המאוד מעניין ומאוד יפה ויזואלית שלכם, שנקרא 10K.
חשבתי שלא תשאלי.
בוודאי.
כן, 10K זה בעצם המחקר המשמעותי של המעבדה שלנו שקורה בשנתיים האחרונות. המטרה של המחקר 10K בעצם לבנות כלים חישוביים שמתבססים על נתוני עתק, מה שנקרא ביג דאטה.
אז הביג דאטה זה בעצם 10,000
נכון, נחקרים. נכון, 10,000 נחקרים. שאנחנו נעקוב אחריהם לאורך שנים רבות, כל בערך כל שנה.
שזה בעצם מחקר מנבא מחלות?
כן.
אפשר לומר?
אפשר לומר, כן. המטרה היא לייצר כלים ניבויים למחלות, כדי לא להגיע למצב שבו אנחנו, המצב שאנחנו היום יודעים לזהות חלק ניכר מהמחלות, שכבר המערכת נשברה וצריך לקחת תרופות. למשל, דוגמה לכולסטרול. אז כולסטרול הוא מדד, רמות גבוהות של כולסטרול, מדד לבעיות קרדיו-וסקולריות. וברגע שאנשים עוברים איזשהו מדד מסוים, אפילו אני, לי יש כולסטרול גבוה, עוברים איזשהו מדד מסוים, צריך להתחיל לקחת סטטינים כדי להוריד אותם, ואז להוריד את הריסק בלחלות במחלות קרדיו-וסקולריות. אבל ברגע שאנחנו כבר רואים את זה, את הכולסטרול הזה, הגבוה, עולה, זה אומר שמשהו כבר נשבר. משהו כבר לא עובד טוב. אנחנו רוצים לבוא קודם, לפני שהמרקרים האלה, שאנחנו מכירים אותם היום, עלו, ולהגיד, שים לב, אם תמשיך ככה, אתה בכיוון לא טוב. המטרה היא בעצם לתת ניבוי לאנשים שנים לפני שרואים את הסימפטומים של המחלה.
ועכשיו נשאלת השאלה, בהיבט הפסיכולוגי, איך זה ישפיע עלינו? כי מתי אנחנו עושים שינוי? כשאומרים לנו, אתם שומעים, זה או לכאן או לכאן, יש מחלה.
נכון.
פה...
נכון. מה אנחנו עושים היום? היום, מתי אנשים בעצם לוקחים תרופה? כשהרופא, הם באים לרופא, הרופא אומר, המדד שלך הוא כזה וכזה, אתה חייב לקחת תרופה. לא תיקח תרופה, אתה תגיע להתקף לב בעוד 5 שנים. ואנשים עושים את החישוב שלהם, ואומרים, אני לא רוצה התקף לב. מה שאנחנו אומרים, בוא ניקח עוד 5-10 שנים אחורה. ולא נגיע בכלל למצב הזה שאנחנו צריכים לקחת את התרופה. אנחנו לא, ואולי נדחה, אולי זה יגיע, אולי המצב הזה יגיע, אולי נצליח לדחות אותו, אולי נצליח למנוע אותו. זה צד אחד של המחקר. צד שני של המחקר, זה בעצם לחפש כל מיני סמנים חדשים שיכולים גם חוץ מלנבא, הם יכולים גם אולי להוות טרגטים או מטרות לתרופות. זה גם צעד אחר של המחקר, ואיך אנחנו עושים את זה? ב-10K אנחנו עושים סדרה מאוד מאוד גדולה של טסטים קליניים, שזה אומר EKG, ודקסטה שבודק צפיפות עצם ופיזור שומן ושריר. אנחנו בודקים לחצי דם, אנחנו בודקים את ה... יש לנו איזשהו מכשיר שבודק תנועה של... לא תנועה, אלא עצירות של כלי דם בגפיים. כן, זה מדד למחלת הרשתית. ועוד כל מיני, למשל, יש לנו גם מעבדת שינה ניידת, שיתוף פעולה שאנחנו עושים עם חברת איתמר מדיקל. אנשים לוקחים את הקיט הזה הביתה, ובעצם אנחנו יכולים להבחן הפסקות נשימה, דום נשימה בזמן השינה. עכשיו צירפנו מצלמה של הרשתית, אז בעצם אנחנו, ללא הרחבת אישונים, אנחנו יכולים להסתכל על כלי הדם שיש ברשתית, ועוד כמה בדיקות כאלה. כל הבדיקות שאנחנו עושים, כל התוצאות כמובן זורמות ישירות למשתתפים. אנחנו הכל בעצם נותנים בחזרה דוחות מסודרים, שאפשר אחר כך ללכת איתם לרופא. חוץ מזה, אנחנו עושים המון סוגים של בדיקות מולקולריות. שמעת את המילה הזאת ממני כמה פעמים. שזה פשוט אומר שאנחנו לא... אנחנו ממש מסתכלים פנימה. לתוך מה שרץ בדם. סתם לדוגמה, כולסטרול וסוכר בדם בצום, אלה מדדים מולקולריים. אוקיי?
אוקיי.
אז זו דוגמה. אבל פה אנחנו מחפשים דברים חדשים, שהרפואה עוד לא מכירה. חומרים שמסתובבים שם בדם, ואף אחד לא נתן להם שם, או לא יודע שהם מחוברים לאיזושהי בעיה.
אז רגע, אז בעצם 10,000 אנשים, כבר יש 5,000 בתוך המחקר הזה, נכון? בפועל.
נכון, נכון. כבר
שנחקרו ובעצם בכל שנה בודקים אותם מחדש.
נכון, בכל שנה בודקים מחדש. אני רק אגיד שאנחנו גם, דברים נוספים שאנחנו בודקים, כל משתתף מתחבר למד סוכר רציף, שזה גם מידע נורא נורא מעניין על עצמך, איך הסוכר שלך זז, ואנחנו בודקים את חיידקי המעי. עבור כל משתתף, ואת הגנטיקה של כל משתתף, כן? וואו, זה מאוד עמוק.
אני רק אומר שזה מתאים לנשים וגברים מעל גיל 40, נכון?
נכון, בין גיל 40 עד גיל 70.
עד גיל 70.
ללא מחלות רקע.
זה חשוב.
כן, זה חשוב, ואנחנו מגייסים אנשים שהם בריאים בדרך כלל, ללא סוכרת, ללא רקע של סרטן ומחלות לב.
אז יאללה, מי שזה מעניין אותו, הבריאות שלו מעניינת אותו, וככה לחקור ולנטר את הבריאות שלכן, אז עכשיו 5,000 אנשים, אז יש עוד 5,000, אני מאמינה שזה סופר מעניין. אני כבר בפנים, אז בואו נסכם רגע את כל מה שהיה לנו פה. אז הבנו שבעצם המקרוביום זה בעצם חזית המחקר, וזה נושא שהוא מרתק בעולם המדע, הוא די חדש בין 10-15 שנים. אנחנו יכולים לדעת שדרך המקרוביום, דרך אוכלוסיית חיידקי המעי שלנו, אנחנו יכולים ממש לנבא את הבריאות שלנו, אפשר לנבא מחלות. הבנו שכשמוכרים לנו פרוביוטיקה בסופר פארם, לא בטוח שהיעילות שלה וגם כל המעדני פרו, ביוטיק, גם כן צריך לשקול אותם בחזרה. על מה עוד דיברנו? מה עוד נסכם?
כן, דיברנו שהעולם המדעי וגם רפואי מתייחס היום למייקרוביום של המייקל, איבר שיודע להפריש ולהשפיע על כל מערכות הגוף שלנו, שבאמת המעי הבריא והמייקרוביום הבריא והיציב הוא מחובר בצורה אדוקה לבריאות שלנו.
טוב, דינה, איזה כיף היה איתך פעם שנייה, והיה כיף ועונג צרוף.
כיף גם לי.
אז תודה רבה רבה. ואתם מאזינים יקרים, כל מי שרוצה להצטרף או רוצה, אני תמיד מדברת לנשים. אז מוזמנים ככה ללחוץ על הלינק ולהצטרף, ולהצטרף אלינו ל-10K המנבא המחלות. תודה, דינה, היה כיף גדול.
תודה רבה, ליב.